שלום וברוכים הבאים, ברוכים השבים לפודקאסט ICS Cyber Talks. היום הפודקאסט יהיה פודקאסט טיפה שונה. אנחנו נדבר על סייבר, אבל בדרך העקיפה, לא בנושא הטכנולוגי. ואני שמח לארח את דוקטור צ'אק פרייליך, אני אומר את זה נכון? לשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי, והיום חוקר בכיר במכון למחקר לביטחון לאומי. שלום צ'אק, ותודה רבה שבאת.
תודה רבה שהזמנת אותי.
אני למעשה נתקלתי בפרסום שלך, שזה הפרסום הזה, המזכר 231, שאחרי זה גם התברר שזה חלק מספר הרבה יותר גדול. והאמת שדי נדהמתי, כי עם כל השנים שאני עוסק בסייבר, אני חושב שזו הייתה פעם ראשונה שנפלו לי הבלוקים בצורה נכונה לגבי הסיפור האיראני. אז קודם כל אני אשמח אם קצת תספר לנו עליך.
עליי. אני הייתי הרבה שנים במערכת הביטחון במקומות שונים, ובתפקיד האחרון במלל. פרשתי מהשירות לפני איזה 17 שנה, הזמן עובר מהר שנהנים.
בדיוק.
14 שנה הייתי על הקו בין הארץ לבין בית הספר לממשל קנדי בהרווארד, מאז אני עושה אותו דבר, אני מלמד סמסטר בשנה בקולומביה, ולאחרונה, לפני כשנה, הצטרפתי למכון למחקרי ביטחון לאומי, ל-INSS.
יפה מאוד. אני רוצה להתחיל, מה שנקרא, מהבייס. וזה, אם תוכל קצת לתאר לי, מה השכונה שאנחנו חיים בה? זאת אומרת, אנחנו נמצאים הרי באיזושהי סביבה שלפחות לנו, ודיברנו על זה שנייה לפני שהתחלנו להקליט, שיש לנו, אנחנו מנסים לתפוס את החיים במזרח התיכון תחת עיניים מערביות, שאני לא בטוח שזה נכון לעשות את זה. אבל בעינינו, כל, נקרא לזה, מדינות ערב, סיים סיים. אנחנו לא רואים איזשהו הבדל מהותי בין ערב הסעודית לבין מצרים לבין אחרים. ברור לנו שאלה מדינות אחרות, אבל אתה יודע, פחות או יותר זה נראה לנו כמו איזשהו בלוק. ואני בטוח שזה לא המצב, זאת אומרת, אני בטוח שמי שמצוי בעניינים קצת יותר מכיר. אז בואו תן לי קצת הסבר על הנייבורהוד. איפה אנחנו חיים?
טוב, זו שאלה מאוד פשוטה להתחלה, ואני מבין שיש לנו כמה שעות טובות
לפודקאסט היום. יש לנו 10 שעות בערך, כן.
כן, בסדר, כי זה ההתחלה. זו שאלה מאוד מאוד קשה. אני חושב שאנחנו גרים, חיים, באחד האזורים בעולם שמשתנים במהירות הרבה ביותר. תחשבו על המזרח התיכון לפני קצת יותר מ-10 שנים, מובארק היה 30 שנה בשלטון, וקדאפי אפילו יותר, ומנהיגים אחרים, ומה קרה מאז? אחד האזורים אולי האחרונים בעולם, כמעט, שעדיין משתמשים ב-hard power ולא בכוח רך, אולי כברירה מועדפת לעתים קרובות, אזור שיש בו את כל סוגי האיומים, החל מזה שזורקים אבנים, ואבן במקום הלא נכון יכולה להיות קטלנית, ועד לנשק בלתי קונבנציונלי, כולל גרעין, וכמובן בשנים האחרונות איום הסייבר, הכל פה. עכשיו, זה נכון שבהחלט, כמו שאמרת, יש לנו איזושהי תדמית של מדינות ערב, כאיזו מקשה אחת, ו... אנחנו אולי קצת מזלזלים, כפי שקרה בשבעה באוקטובר, ואני מודה בפה מלא, אחד מהאנשים שזלזלו, חמאס. וברור שהמזרח התיכון הוא הרבה יותר מורכב מזה, הוא מורכב מאוד מבחינה היסטורית ותרבותית ופוליטית, והשוני בין המדינות הוא עצום, אבל יש חלק מהאזור הזה, חלק ממנו עדיין קלו בעבר, לא מתקדם, חלק ממנו מתקדם מאוד. ראה מה שקורה בחלק מהמפרציות, אולי בראש ובראשונה באמירויות, אבל לא רק, גם בסעודיה. מדינות שהן לפחות בתחומים אחדים בקדמת הטכנולוגיה, או חותרים להיות שם. אחת הסיבות שמדינות הסכמי אברהם עשו איתנו את השלום, היה הרצון להתחבר לטכנולוגיה הישראלית, והסייברית בפרט. בשנים הבודדות מאז שניהלנו את המסע ומתן הזה, הם עשו דרך לא קטנה בעצמן.
בהחלט, אני שומע כל הזמן על אנשי טכנולוגיה שנמצאים על הקו.
הנחיתו חללית, אני לא זוכר אם נחתה בהצלחה או לא, אבל חללית לירח של האמירויות, ובתחום הרפואה הם משקיעים סכומי עתק, ובכל מיני תחומים. האזור הזה משתנה במהירות, ואנחנו צריכים להשתנות איתם.
אז אם אנחנו כבר עוסקים באזור, אז גם מהממו וגם ממה שקורה, זה ברור לנו שהיום איראן זה גורם מאוד 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 משמעותי באזור הזה, אולי המשמעותי, ואני שואל את עצמי, מה לנו ולאיראן? מה הם רוצים מאיתנו בכלל? איפה אנחנו מפריעים להם בחיים? זה לא שיש לנו איזשהו משהו ישיר איתם.
כן, זו גם שאלה טובה, כי יש בינינו קרוב ל-1,500 קילומטר, אין גבול משותף, לכן אין סכסוכי גבול, ואם אין גבול משותף, אז אין סכסוך על משאבים, או סכסוכים סביב אוכלוסיות אתניות, שום דבר. תראה, בשונה למשל מהנושא הפלסטיני של ישראל, יש דרישות משלה, אני חושב שאפשר להגיד ששורה תחתונה, מה אנחנו רוצים מהאיראנים, יצבו אותנו בשקט. תחיו, תגדלו, תצמחו, מה אכפת לנו? אני חושב שלמשטר האסלאמי יש בעיה עם קיומה של מדינה לא מוסלמית במזרח התיכון. במקרה הזה זה מדינה יהודית, אבל אם זה נוצרית, אותו דבר. הם יכולים לחיות עם מיעוטים לא מוסלמים, יש להם בעיה.
כל עוד הם ישלטו.
כן, זאת אומרת, עם השעה היו יחסים טובים, ואם המשטר כן. יום אחד ישתנה, אז אני חושב שאפשר לחזור ליחסים טובים איתם. העם האיראני הוא לא אנטי-ישראלי. אבל בינתיים יש את הבסיס התיאולוגי הזה, תוסיף לזה את העובדה שאנחנו כן נמצאים היום כבר הרבה שנים בתחרות אסטרטגית, ורואים בנו גורם שיחד עם ארצות הברית, השטן הגדול, מנסים להפריע להם, להכיל אותם, לבלום אותם בכל תחום אפשרי, ובין היתר בגלל הלחץ שלנו הוטלו הסנקציות הבינלאומיות, ובין היתר בגללנו ההסכם, שעד שהם הסכימו להסכם כזה, אז טראמפ יצא מהסכם. יש רשימה ארוכה של דברים.
הבנתי. למעשה, אם אני מסתכל דמוגרפית, אז יש לנו את הפלסטינאים מסביבנו, יש את הירדנים שהיום כבר חלק לא קטן מהם הוא פלסטינאים, וזה מייצר עוד פעם איזשהו נושא של עד כמה אנחנו יכולים להיות בטוחים שבצד ההוא יהיה לנו שקט. והתפתח לנו איזשהו גוף שהוא החיזבאללה, בצד הצפוני. עכשיו, החיזבאללה ואיראן, מה מקשר ביניהם? זאת אומרת, למעט זה שהם פרוקסי, אבל הם הפכו להיות פרוקסי מסיבה כלשהי.
חיזבאללה זה ארגון שהוקם על ידי איראן, אולי משני טעמים עיקריים, אחד כדי לייצא את ההפיכה, להקים שלוחה, לא במובן של פרוקסי, אבל שלוחה שיעית, דוגמת איראן בלבנון, יש שם אוכלוסייה שיעית גדולה, אחד מהמקומות הבודדים בעולם שזה נכון, ואחד המקומות הבודדים שהיה איזשהו וקום שאפשר להם להיכנס, אני חוזר ל-83, ובין היתר הם רצו בסיס קדמי נגד ישראל, כי באמת יש את המרחק הזה, 1,300, 1,500 קילומטר, והם חושבים שבמידה רבה של צדק, שהציבו איום חמור על הגבול הצפוני שלנו, ולנו אין מענה לזה, כי אין לנו גבול, אפשרות לעבוד מאיזושהי מדינה שגובלת בהם, בטח לא בצורה כזאת. אולי קצת מודיעין וזה, אבל אין לנו מערך טילי, או מערך התקפי אחר, על הגבולות שלנו.
אז בוא נעשה ככה לאט לאט את השיפט לתוך הסייבר. קודם כל, מה אסטרטגיית הסייבר של איראן? בכללי, לאו דווקא ישראל.
תראה, קודם כל אני חושב שהם רואים בסייבר יכולת משלימה, זה לא משהו שעומד בפני עצמו. לא היו מלחמות סייבר בלבד, ולא כנראה סכסוכים סייברים בלבד. הסייבר בגלל האופי שלו שמאפשר לפעול מתחת לרדאר, האפשרות להכחשה, לא, זה לא אני, האפשרות לעשות דברים שהצד השני בכלל לא מודע להם, לחצות גבולות של מדינות אחרות בדרך, לפחות בתיאוריה לגרום השלכות סיסטמיות לאותה מדינה. לפחות ליצור חשש כבד, למשל שפגעו לנו במתקני המים לפני 3 שנים. בסופו של דבר, אפשר להגיד שלא קרה כלום, אבל מצד שני, הייתה אפשרות שירעילו את מקורות המים. נניח שאדם אחד היה מקבל כאב בטן כתוצאה מזה, לא משנה, עם ישראל אומר, רגע, אני לא יכול עכשיו לשתות את המים. אז פה
פגיעה תודעתית.
כן, הפגיעה תודעתית היא חמורה, בפוטנציה. אנחנו לא יודעים מה קורה בצד הצבאי, ברור שיש להם מערך שלם של סייבר צבאי, לפחות על פי החומר הגלוי, הם לא הגיעו להישגים משמעותיים בתחום הזה. אני מוציא מהכלל את המודיעין ששם כן, אבל בצד ההתקפי, אנחנו לא יודעים על דברים משמעותיים. זו יכולת יכולת שגם שומרים את הדברים הבאמת גדולים, האימתניים ליום הדין. אני קצת ספקן, אני נמנה על האסכולה הספקנית של אנשי הסייבר, במובן האסטרטגי של המילה.
אוקיי.
ברור שבתחום הפלילי, יש התקפות כמעט יומיומיות שגורמות נזקים כבדים עם מחירים כלכליים ואחרים מאוד כבדים. רק השבוע הייתה פגיעה קשה במערכת הבריאות האמריקאית. היו במשך נורא 20 שנה מאז שסייבר נהיה משהו משמעותי, היו שורה של תקיפות החל מסטאקסנט שכולם מזכירים אותו, וקצת מספיק כבר, זה היה לפני 25 שנה כמעט. אבל גם מאז, כן, אפשר למנות מספר מקרים של תקיפות אסטרטגיות, תקיפות שהייתה להם השפעה משמעותית על מדינה, לא חברה כזו או אחרת ולקוחותיה. אני חושב שהסייבר הוכיח את עצמו כאיום משמעותי, באמת, בתחום של המודיעין, בתחום של התודעה או מבצעי ההסברה, בתחום ההתקפי, פחות. שם אני לא חושב שהאיום בינתיים הגיע למה שדובר עליו.
שזה מפתיע, כי אתה מדבר על יכולת של מדינה, לעומת יכולת של קבוצות תקיפה, שהן קבוצות יותר בהיבטים עסקיים.
לא, לפעמים בעצם זה אותו דבר. כן? כן. זה קבוצה שפועלת מטעם המדינה, והיא גורמת לאיזשהו נזק כלכלי, שאני לא מזלזל חלילה, כן? גם זה חשוב. ויכול להיות שיוכח בעתיד שזה התחום שבו באמת הסייבר נותן את הרווחים שלו, ושזה לאו דווקא ב, לא יודע, מיתות מערכות צבאיות. אוקיי, בסדר, גם זה חשוב. אבל אני חושב שבאמת, שהתחילו לדבר על הסייבר, שאני נכנסתי לעניין לפני אולי קרוב ל10 שנים, ובאמת החשש היה שהסייבר זה איזה משהו חדש שהולך לשנות את העולם, להרער מדינות, יכול להיות שזה עשה את זה דרך ההסברה, התודעה, אבל לא עירוב פיזי, כן? שאני יודע, ישתקו הסיסמה הייתה שישתקו את מערכת החשמל של מדינה, וכתותה מזה אפשר יהיה לנתח במלחמה בלי לראות כדור אחד.
אז ראינו שזה לא כל כך עבד לרוסים.
לא, נכון, לא עבד לרוסים, לא, בינתיים לא עבד לאף אחד אחר.
אחד הדברים שאנחנו כן רואים, ואני קופץ שנייה לשביעי באוקטובר, זה שאנחנו רואים את התקיפות האיראניות, ואנחנו מזהים בפנים חתימות רוסיות. זאת אומרת, אנחנו בתוך אותם התקפות, אנחנו כן יודעים לזהות שיש שם כלים שהם כלים רוסיים, ואיך אנחנו יודעים שזה כלים רוסיים? כי זה מה שראינו באוקראינה. זאת אומרת, אתה יודע, יש לאן להשוות. עכשיו, יש כאן איזשהו שינוי של המאזן, מבחינת הנושא של, אני אומר, אני כישראלי, כן? שיש כרגע בערך 90% מהעולם עליי, לא משנה, כן נכון, לא נכון, כן צודק, לא צודק.
עובדה.
זאת העובדה. אבל אם עד עכשיו התמודדנו מול כוח, שבוא נאמר יכולנו לו, יכולנו לו בצורה לא רעה אפילו, ופתאום אנחנו רואים שיש כאן עוד כוחות שהם קצת יותר חזקים, אם זה הרוסים, אם זה הסינים, שאנחנו יודעים שיש להם יכולות פנטסטיות, זה משנה לנו את המאזן כרגע? או שזה עדיין רק בקטע, אתה יודע, בוא, אני אתן לך קצת עזרה ודצית.
אני מדבר שוב על בסיס המידע הגלוי.
ברור.
בינתיים בחודשים האחרונים אני לא מודע למעורבות סינית, והרוסים, כן, יכול להיות שהייתה איזושהי מעורבות, לא יודעים אם ממשלתית או לא ממשלתית, והאם זה היה סיוע ישיר לחמאס, או שזה הסיוע שהם באמת נותנים לאיראן, אולי אפילו לחיזבאללה, אני אומר את זה בהיסוס רב, אבל ודאי לאיראן, שם אנחנו יודעים שיש שיתוף פעולה, בדיוק. ויכול להיות שהאיראנים מעבירים הלאה, בין אם לחיזבאללה, בין אם חמאס, ובין אם דרך איזשהו גוף מתווך. כן, אני מקווה מאוד שלא נצטרך להתמודד, לא עם רוסיה ולא עם סין בתחום הסייברי. אני חושב שאיראן, חמאס, מציבים איום מספיק.
כן, שאני חושב שזה גם אחד הנושאים ש איפשהו גם אנחנו קצת התעוררנו בשביעי באוקטובר, שפתאום הבנו שאתה יודע, היו אומרים לך סייבר חמאסי, היית אומר, כן, נו, בסדר, מי שיושב בחדר, יש לו פחות או יותר לפטופ בעניינים, אני לא בטוח שזה. אני יכול להגיד לך שיש להם ניצחון גדול אחד, גדול, מאוד. וזה בקטע התודעתי. היכולת שלהם לחדור לתוך קבוצות וואטסאפ, היכולת שלהם לפעול בצורה די חופשית, תוך הפייסבוק, בהחלט מציבות אתגר מטורף.
אני מסכים איתך, וזה בכלל זה ברמה עולמית, כי חלק מתגובת האנטי נגד ישראל הייתה מתקיימת בכל מקרה. אין לי ספק שבעיקר האיראנים, גם חמאס, חיזבאללה, בעיקר האיראנים, הצליחו לנצל את האירוע, למנף אותו בצורה לא רגילה, להגברת המגמות שהיו ממילא. ראינו גם קצת פעילות חמאסית בתחום של הסייבר המודיעיני, בתחום ההתקפי הפרעתי כמעט שלא, גם אגב מצד איראן וחיזבאללה. בקטע של חמאס מעניין, הרי אנחנו לפני כשנתיים הפצצנו את מטה הסייבר של, והשמדנו את מטה הסייבר של חמאס.
בניין הרדיו, הטלוויזיה, כן. איך שלא קראו לו. כן.
מצד שני, שנכנסו למנהרות, גילינו שם ציוד, כן. כן. אז אני לא יודע אם באמת השמדנו את היכולות. לא ראינו הרבה פעילות התקפית ובתחום ההפרעה מאז תחילת המלחמה. ראינו יותר שוב מודיעין והמון בתחום התודעתי.
תודה, אני היה לפני שבוע נדמה לי, שכמה מדינות ביחד פעלו נגד קבוצה שנקראת לוקביט, והורידו להם שרתים, הקבוצה הכי חזקה בעולם בנושא של כופרה, וכולם חגגו, וזה לקח בערך 4 ימים, והם חזרו להיות על הרגליים, כבר התקיפו מחדש. וזה הייתה פעילות של כמה ממשלות בו זמנית, עם העצרים, ועם ועם ועם, ועם להוריד שרתים והכל. ואני אומר, וזה סך הכל קבוצה שהיא לא מדינה. זאת אומרת, ואז אני אומר, רגע, אם זאת המשמעות שקבוצה יכולה לחזור להיות על הרגליים תוך כמה ימים, מה המשמעות ברמת מדינה שאתה תנסה לבוא וכביכול לחסל או לעשות נזק משמעותי לפעילות הסייבר שלה?
זה נכון, אין ספק, והרי גם מביאים דוגמאות של איזה ילד תיכוניסט שפרץ למערכות מאוד מאוד מתוחכמות ומוגנות. תראה, מדינות יש להן יכולות יותר מפותחות גם בתחום ההתקפי, גם בהגנתי. יש ויכוח בין התיאורטיקנים והפרקטיקנים של הסייבר היום, האם הסייבר הוא עדיין באמת בבסיסו התקפי, כפי שאמרו כל השנים, או שהצד ההגנתי הופך יותר ויותר דומיננטי עם הזמן. עכשיו, להתקפה תמיד יש איזשהו יתרון מובנה במובן הזה שאתה צריך להצליח לחדור רק במקום אחד, וההגנה צריכה להגן בכל המקומות.
נכון.
מצד שני, שוב, יש פה שאלה של שאני חושב שכולנו צריכים לשאול את עצמנו, דרשני, זאת אומרת, אם הסייבר ההתקפי הוא כזה, אז תראו לי את התוצאות. עכשיו, אנשים, אני מקווה שאני לא אפגע בחלק מרגשותיהם של חלק מהצופים, שאולי באים מחברות בהגנת הסייבר, אני חושב שלחברות יש איזשהו אינטרס בסיסי להעצים את מימדי האיום. הם גם מטבע הדברים, הם גם אם הם עוסקים בזה ביום יום, אז הם רואים את זה יותר, זה בסדר. אבל עד עכשיו, אני הייתי אומר שזה איום, זה עוד איום שקיים במערך האיומים על מדינת ישראל. לא נורא.
אתה יודע, אני בזמנו העליתי פה תיאוריית קונספירציה, שאמרה שלמדינות יש אינטרס שהתקפות סייבר ימשיכו. לאו דווקא מדינתיות, אלא בכלל. והסיבה היא שזה פשוט מניע יפה את הכלכלה.
אוקיי.
בסדר, זה מייצר עבודה, זה מייצר תנועה. כי אחרת, אתה יודע, אני לוקח אפילו את ארצות הברית, שפחות או יותר שביידן נכנס לתפקיד טיפה אחרי, הוא בא ואמר שהתקפה על תשתיות קריטיות כמוה כטרור. אוקיי, ומאז היה אפסטייט ניו יורק, והיו עוד כמה, ולא ראיתי שמישהו יצא מדעתו ועשה משהו בנדון. אז אני אומר, אין ספק שיש כאן, אתה יודע, אני אומר, זה תיאוריית קונספירציה שלי, כן? אבל, אתה יודע מה? אני לא בטוח שהיא מנותקת מהמציאות לחלוטין. אנחנו בסך הכל הכללי, אתה אומר שלמעשה, תקשיב, אם אנחנו סופרים מה שנקרא את הכסף הקטן בארנק, לא היה כאן איזשהו משהו שהוא היסטרי בנושא של הסייבר, דרך אגב, לא רק בישראל, אלא בכלל בעולם. דרך אגב, תקיפות ככה מפורסמות של האיראנים, שמיוחסות להם לפחות, בעולם.
היו תקיפות חוזרות על הבחירות האמריקאיות ב-2020, תקיפות תודעה.
שזה דווקא מיוחס לאיראנים, לא רוסים?
כן, כן, לאיראנים, שכביכול למדו הרוסים ב-2016, mm-hmm. גם הרוסים ב-2020, אבל גם האיראנים הפעם.
אוקיי.
מה עוד מיוחס להם בהיקפים גדולים? יבוא לי עוד רגע.
אין שום בעיה, זה... הכל בסדר.
יש עוד.
כן.
ניסיונות לחדור כמו הרוסים לרשת החשמל האמריקאית, תקיפות מודיעיניות למיניהם, אבל לא, לא, זה לא סולר ווינדס, ולא התקיפה הסינית שבאה מיד אחרי זה, גם לא מה שראינו באוקראינה, לא ב-2014, ולא לפני שנתיים. לא, אין הצלחות. באלבניה היו להם הצלחות. דווקא באלבניה מכל המדינות, אני, כן. כן, אתה...
ככה פתחתי עיניים.
כן, זהו, גם אני שהתחלתי לקרוא את זה. אלבניה, לבקשתה של ארצות הברית, ב-2007, אם אני זוכר נכון, הסכימה לתת מקלט לאנשי המוג'הדין חלק.
שזה מתנגד השלטון ה...
באיראן. באיראן. ולא יודע, מספר אלפי לוחמים ומשפחות שלהם עברו לאלבניה, אולי כמדינה מוסלמית באירופה, אבל אלבניה בדיוק הצטרפה לברית נאטו, ורצתה להוכיח שהיא חברה טובה בברית, והאיראנים לפני שנה וחצי, שנתיים, ועכשיו שוב בחודשיים, שלושה האחרונים, ירדו עליהם אולי בהתקפות הסייבר מהמשמעותיות שהיו. שיבשו להם מערכות שלטון, מערכות אזרחיות, כלכליות, כן.
מעניין.
כן.
זה מעניין, כמה אנחנו מסתכלים פנימה כל הזמן, ולא החוצה. בישראל היה לנו עוד משהו משמעותי, חוץ מאשר סיפור המים, או...
כן, תשמע, היה תקיפה על שירביט, חברת הביטוח. שחלק גדול מלקוחותיה הם אנשי מערכת הביטחון, כולל הגופים הרגישים, וכל המידע האישי שלהם דלף, שאני אומר מידע אישי, אני לא מדבר רק על מספר טלפון ומספר והמייל, אלא...
נתונים פיננסיים וכדומה.
פיננסיים, רפואיים, ובאיזה גופים הם עובדים. זאת אומרת, אם אתה רוצה לדבר על בוננזה מודיעינית, אז פה... וזמן קצר אחרי זה הייתה תקיפה על חברת לוגיסטיקה, אמנטל, שכנראה הייתה עוד יותר מוצלחת, מידע מסוג הזה. זאת אומרת, היו להם הצלחות מודיעיניות. על התודעה כבר דיברנו, אני חושב שהייתה להם השפעה גדולה בחול, השפעה בתוך הארץ, אני יודע, מדובר על ניסיונות להפריע לבחירות קצת, יש לנו את היתרון והחיסרון שההצבעה
ידנית, כן.
כן, ידנית פתקיות, אז לשבש את הבחירות עצמן לא, אבל את מערכת הבחירות, את המערכות של המפלגות עצמן, הם יכולים לעשות כל מיני פוילשטיקים. אני בינתיים, גם מנענו חלק, אבל לא ראינו הצלחות גדולות שם, כל מיני ציונות להעצים סכסוכים פנים ישראלים, חברתיים, פוליטיים, אני חושב שהם קצת העצימו.
שזה קל.
כן, אתה נכנס לקבוצת וואטסאפ או משהו, אבל השאלה היא, אוקיי, אז הרגזת 5 או 10 או 100 אנשים, איזו השפעה לאומית יש לזה? לא ראיתי שעד היום הייתה השפעה כזו. היו עוד שורה של תקיפות, תראה, חברת החשמל ניסו הרבה פעמים, וניסו חברות תקשורת. תקשורת מובן של סלקום וכאלה, ספקי תקשורת, כן.
אתה יודע, אחד הדברים שאני תמיד צוחק, זה שיש את הקבוצות של הסייבר, בוואטסאפ, שאתה יודע, מעבירים מידע, דבר נפלא, באמת. אבל אחד התופעות שאתה רואה שם, שלא משנה מה קורה, מיד זה סייבר. שכונה באשדוד, אין לה חשמל, התקפת סייבר, פייסבוק אתמול, גם כן, אותו הדבר, עדיין לא יודעים מה היה שם, אבל אני מעריך באמת, שכנראה זה לא סייבר, אותו הדבר עם בזק, עם הטכנאי המסכן שעשה טעות, והשבית רשת, וישר כולם קפצו. אז אני חושב שבהיבט הזה יש יותר תקלות מאשר הצלחות של סייבר. אנחנו כן נמצאים כל הזמן באיזשהו אלרט. זאת אומרת, גם אני שמשמש כסיסו לתחנות כוח, יש לנו כל הזמן את הקטע של באמת האלרט הזה של ההתקפות האיראניות. א', אני בטוח שיש לזה איזשהו בסיס, זה לא סטאר.
אין ספק.
אבל דיברנו על הסטאקסנט, ואתה יודע, פתאום ככה, תוך כדי שדיברת, עלה לי משהו בראש, אתה, הסטאקסנט מיוחס לישראל ולארצות הברית, כן נכון, לא נכון, לא מעניין. מה שכן, התחושה שלי שזה כאילו פתח איזושהי תיבת פנדור, כי למעשה, אנחנו מתייחסים להתקפה הזאת בתור ההתקפה הראשונה של שימוש בסייבר ככלי מלחמתי, ואולי פתחנו לכולם את העיניים פתאום. זאת אומרת...
אני חושב שאתה צודק, אכן ככה זה נתפס, ומצד שני, בינתיים זה לא קרה, בממדים שפחדו מהם. תשמע, בסוף בכל טכנולוגיה חדשה, מישהו תמיד עושה שימוש, אז יכול להיות שפעם אנחנו והאמריקאים ביחד היינו הראשונים, או שבין הראשונים. כן, נקבע פה תקדים שהוא לא בלתי מסוכן. ואני רוצה להוסיף עוד משפט, כי אני מדבר אולי קצת בצורה מרגיעה, מפחיתה, על מימדי הירי.
דרך אגב, זה לא רע לשמוע, סוף סוף מישהו מדבר ככה.
בסדר, אוקיי. לא, ואני לא חוזר בי, אבל אסור ללמוד יותר מדי מהעבר, או להשליך מעבר לגבי העתיד. כי יכול להיות שכל מה שאמרתי עד עכשיו היה נכון, אבל השטויות במיץ, כי מחר יהיה משהו אחר לגמרי. ולכן, שאתה מדבר על האלרטים, הם מאוד חשובים.
כן. תראה, יש, אתה יודע, בדיוק כמו שדיברנו מקודם, על מי שמפיח את הרוח בתוך המפרסים האלה של הסייבר, שזה חברות והרצון באמת למכור מוצרים וכדומה. דרך אגב, גם גופים ממשלתיים ואחרים שבסך הכל, אתה יודע, מצד אחד יש להם אינטרס שכן תהיה מודעות, צד שני, הרבה פעמים מעלים את, את הסף של ההיסטריה, לפי דעתי, למקומות שלא צריכים להיות בהם.
נכון.
ואני קורא זה שיטת סוכני הביטוח. אתה יודע, מה יקרה מחר אם אתה תמות ואשתך תישאר על מנה, אתה מבין? אז בוא תעשה עכשיו ביטוח כדי להבטיח את העתיד שלה.
בעברית קוראים לזה כסתך.
כן, כן, בהחלט. זו אותה קרית נפלאה וגדולה שהולכים איתה במסדרונות. אז נכון, לא צריך לזלזל בכלום, בטח אני לא כאיש סייבר, אני, אתה יודע, כל פיפס הכי קטן מבחינתי, זה משהו ששווה התייחסות ושווה בדיקה. ועדיין, אני כן חושב שאנחנו רואים התקדמות. זאת אומרת, אנחנו בהחלט רואים ש... הכלים נהיים יותר טובים, ההבנה של התוקף אותנו נהיית הרבה יותר טובה.
לא ספק.
כי, עוד פעם, זה אחד לומד את השני. ראיית התוקף, ראיית המגן. אין מה לעשות. ואחד הדברים ש... לא יודע אם אתה זוכר, אבל בשביעי באוקטובר, אז מיד אחרי, התחילו כל מיני שמועות על התקפת סייבר מאוד גדולה, שהשביטה את כל המצלמות, והשביטה כן. את הזה, והשביט את זה, והשביט את זה, שבסופו של דבר עשו את זה באמצעים הרבה יותר פשוטים, פשוט הורידו פגז מרגמה על המצלמות, כן. ונגמר הסיפור. אבל... אנחנו כן רואים שהשילוב של נשק קונבנציונלי עם נשק סייבר ועם אסטרטגיה נכונה, הופך גופים יחסית קטנים. חמאס בסך הכל גורניש מן גורניש, מה יש שם? 30,000 לוחמים. שאתה מתייחס לישראל, והנה תראה, מתייחס מה מתייחס, 5 חודשים אנחנו כבר שם, ואנחנו לא רואים את הקצה. אני קטונתי, אני לא איש צבא, ואני לא מבין בזה יותר מדי, אבל אני חושב שממרום גילי, אני כבר כן יכול להסתכל ולהגיד, אוקיי, בוא נסנן קצת את המסרים, ונבין איפה אנחנו עומדים. יש משהו שאתה יכול להצביע ולהגיד, תקשיב, כן השתנו דברים מהשביעי באוקטובר מבחינת ההתייחסות של תקיפות על ישראל? זאת אומרת, אנחנו יודעים שזה בכמות הרבה יותר גדולה, בצורה אקספוננציאלית, זאת אומרת. אבל אנחנו רואים הרבה התקפות שבאות ממקומות שהם לאו דווקא איראן, אינדונזיה ובאפריקה שם, אני לא זוכר איך קוראים המדינה, שכולם מייחסים את זה, אומרים, זה פרוקסי. ואני מנסה להבין את המומנט הזה של הפרוקסים למיניהם. בסדר?
הייתי מבדיל בין פרוקסי לבין גופים ש... קבוצות שפועלות באיזושהי השראה, עידוד, או ביוזמה אישית. ומה קורה בתחום הזה מאז השביעי באוקטובר, אני לא יודע להגיד.
אוקיי.
מה שאמרת שיש עלייה קיצונית בכמות התקיפות, זה ברור, כן. אבל שוב, אני חושב שהדבר המפתיע הוא, שלא באוקראינה, היו תקיפות רוסיות. נגיד שהייתה מלחמה משולבת קונבנציונלית וסייברית, לא הייתי אומר. ובמקרה הזה, גם אם איראן לא הייתה מודעת למועד המדויק של המלחמה, אני אישית מאמין שהיא הייתה שותפה מלאה לסיפור, שזה בעצם הם יישמו שם את התוכנית שחיזבאללה הייתה אמורה להוציא לפועל, וגנבו להם את הרעיון. אבל, אבל זה הרוב איראני. אני הייתי מצפה שאני אקח להם שבוע, שבועיים, שלושה, ונראה עלייה משמעותית בתקיפות מצד איראן, ויכול להיות שכמותית, כן, תקיפות הפרעה לכל מיני היה. לא, אבל לא ראינו איזשהו מאמץ מאוד ממוקד, מאוד מאוד יסודי, חוץ מאשר בתחום התודעתי. מאז השבעה באוקטובר. אני לא יכול לתת לך תשובה לגבי כל הגורמים הבינלאומיים, אבל לגבי איראן והשותפות, הפרוקסים האמיתיים, אני חושב שזה נכון.
אני אעשה עוד פעם זום אאוט. אתה, בספר שממנו יצא, הממו 231, למעשה מתאר שם את כל תהליך הסייבר של מדינת ישראל, את ההקמה שלו, עכשיו אנחנו ננסה לעשות איזשהו
רטרוספקטיבה.
א', זה ברור לנו שבדיוק כמו כיפת ברזל, אם זה לא היה, אוב אבוי לנו. אבל מבחינת ה... התפיסה והגישה, לדוגמה, שצריך להגן רק על תשתיות קריטיות, ולא צריך לספק, או לפחות לא בצורה פעילה, הגנה לעולם העסקי, לדוגמה. זה משהו שמבחינתך היום, היית בא אומר, חבר'ה, תעצרו שנייה, כי אתם לא מבינים?
אני חושב שאתה מעלה נקודה פה מאוד חשובה, תראה, מערך הסייבר לוקח לעצמו להגן ממש, יחד עם השירות, על תשתיות קריטיות, בהגדרה קצת יותר רחבה היום ממה שהיה פעם, עדיין לא מספקת להבנתי, ולגבי ארגונים, להבדיל מפרטים, או גם לגבי הפרטים, יש הנחיות כלליות שהם מפרסמים, וזו האחריות שלך ליישם אותם. תראה, אני קונה את הלוגיקה שאומרת שמערך הסייבר, שום גוף בעולם, לא משנה מה יהיה תקציבו, לא יכול להגן על כולם. יש בזה, ואני גם לא מכיר אסטרטגיות של אף מדינה אחרת, ובחנתי לא מעט מהם שזה היה אחרת. עכשיו, בין זה לבין להגיד שאנחנו נותנים ממש מעטפת ביטחונית רק לתשתיות קריטיות, לבין להגיד שאנחנו לא מגינים על כל השאר, אני חושב שיש עוד מרחק. כי יכול להיות, לא יודע, אין לי דוגמה בראש ברגע זה, זה לא קריטי לקיומה תפקודה של מדינת ישראל, אבל הרבה אזרחים
במדינת ישראל. אני אתן לך דוגמה פשוטה. אם מתקיפים היום איזשהו גוף, שהוא בשרשרת ההספקה של גוף שהוא כן תשתית קריטית, והוא...
Okay.
ייחודי, זאת אומרת, יש אחד כזה, אין שניים כאלה, אז באופן עקרוני תקפת את, את התשתית הקריטית, okay. אין שום הבדל.
כן, okay. ויש, אני לא יודע, רשת סופרמרקטים, אולי זה לא תשתית קריטית, זה לא חברת חשמל, זה לא ממוטט את כל השוק, אבל אם אנשים... אם תהיה תחושה בארץ, לא מציאות, רק תחושה שאין מספיק אוכל, אז כי רשת משמעותית X נפגעה, אז צובעים על הרשתות האחרות, ותוך יומיים הכל נגמר.
כן, ואנחנו מכירים את זה, שאתה מגיע, דרך אגב, אף פעם לא הבנתי למה דווקא נייר טואלט, אבל...
כן, כן, טוב, אנחנו כנראה כולנו מייחסים חשיבות רבה על העניין הזה.
תראה, א', אני חושב שההגדרה היא באמת לא נכונה, למה זה תשתית קריטית. יכול להיות שהייתה נכונה אז, אני מנוע מלבוא ולבקר, כי אין לי מושג. אבל לדוגמה, בתי חולים לא מוגדרים כתשתית קריטית, ובזמנו גם ניתנה לי התשובה שאומרת, בסדר, אז בית חולים אחד הלך, יש בתי חולים אחרים. העניין הוא שבמבנה של מדינת ישראל, זה לא כזה מדויק. זאת אומרת, אם אני משבית בית חולים בצפון, המשמעות היא שהבית חולים הבא אחריו, זה חיפה. ואם השבתתי גם אותו, אז בכלל, ואז אנחנו מדברים על שעות של נסיעה. אז אני כן חושב שיש מקום לבוא היום ולבחון את הכל מחדש.
אני מסכים איתך.
דרך אגב, כמה באמת גופים כמו המערך ודומיהם, ובכל זאת אתה מגיע מתוך המערכת הביטחונית, יושבים ומתייעצים עם גופי מחקר כמו שלכם?
תראה, השאלה שאתה שואל היא שאלה יותר רחבה.
אוקיי.
כמה כלל מערכת הביטחון, החוץ והביטחון, מתייעצת עם גורמים מחוץ למערכת? והתשובה היא מעט מאוד. שזה אגב, המעט מאוד הזה, זה עדיין הרבה יותר ממה שהיה פעם. החדשות הטובות, תראה, חלק מזה זה שעד לא מזמן, בעצם פחות או יותר היה INSS במחקרי ביטחון לאומי, החדשות הטובות זה שדווקא יש לנו מתחרים היום, שיש עוד מכוני מחקר טובים וראויים. זו תופעה יחסית חדשה בארץ, אני חושב שזו התפתחות אולי קצת טבעית, זו גם התפתחות של תחושה גוברת של אנשים, נו, בעשור האחרון, שאגב, גם ימין וגם משמאל, כי יש מכונים שנוטים ככה ונוטים ככה, שמשהו לא דופק במדינה, וניסיון להסתכל על הדברים בריאה יותר רחבה, מהחוץ, כי מה שרואים מפה לא תמיד רואים.
נכון.
פלוס מכוני מחקר, אנחנו לא מחקר אקדמי, אבל בכל זאת יש לנו זמן להתעמק קצת יותר ממה שיש לאנשי המערכת, ואני גם, שאני הייתי במערכת, כמי שיש לו רקע אקדמי עשיר, אז אני דווקא הייתי מבין אלה שכן היו מודעים לעניין הזה, וניסיתי לזמן מפגשים חיצוניים. והאמת היא שהתרומה הייתה מוגבלת משתי סיבות. א', יש לפחות בתחומים שלי, המדיני-ביטחוני, יש מעט אנשים בארץ, באקדמיה הישראלית, שעוסקים בשוטף. אז אם אתה רוצה לדעת מה היה במצרים לפני 20-30 שנה, אז יש מזרחנים מהטובים בעולם שיכולים. אבל להגיד לך מה שהיה היום או בשבוע שעבר, לא. וזה נכון כמעט בכל התחומים, אז זאת הייתה בעיה אחת. ובעיה השנייה, שזה באמת יש איזו אי הלימה בין צורכי והתכנים של המחקר האקדמי לבין זו של הממשלתי, שבאמת... אנחנו בממשלה אתה רוצה לדעת מה קורה היום, ותגיד לי מה יהיה בשבוע הבא, או בחודש הבא, או בשנה הבא, אבל מה שהיה מעבר לעבר המיידי, לא מעניין. ובטח לא התיאוריה.
למרות שאתה יודע, ההיסטוריה מלמדת אותנו שהיא מאוד מאוד מעניינת, וכדאי להסתכל עליה מדי פעם.
זה בהחלט נכון, ואני חושב שחלק אנחנו קצת או לא קצת קיצוניים בגישה שלנו, כי במדינות מתקדמות אחרות, יש אקדמיות צבאיות יותר טובות מתקדמות, בכלל המחקר הביטחוני, אני אקרא לזה מחקר ביטחוני אקדמי, הוא יותר מעמיק, ואני חושב שזה חשוב. ההשכלה הצבאית, כדי להפוך לגנרל אמריקאי, אתה עובר יותר שנות השכלה צבאית מאשר בארץ. יש להם גם קצת את הלוקסוס הזה, אבל אני חושב שאנחנו גם, במשך השנים, זה אחד התחומים שהמעטנו, זלזלנו אפילו, בעשורים הראשונים לא הייתה ברירה, מזה כמה עשורים הייתה ברירה.
אז ככה, ממש צללת לי לתוך השאלה הבאה, וזה, מה עושים? זאת אומרת, אנחנו עומדים היום, במקום שבו אנחנו עומדים, הבנו שטעינו, הבנו שעשינו דברים כנראה לא נכון, ואני לא מתייחס כאן למערכת הפוליטית, כי המערכת הפוליטית לא מעניינת אותי בכלל. בסופו של דבר יש לאנשים, אתה יודע, איך אמרו, את המלחמה מנצחים חיילים, התוראים, לא הגנרלים. איך אתה חושב שאנחנו צריכים להתקדם מכאן?
אז קודם כל אני חושב שהפוליטיקה היא קריטית, ואי אפשר לשים אותה בצד, ואני לא נכנס כרגע לעניין המפלגתי.
כן, ברור.
אבל הפוליטיקה, ואני מאלה שמאמינים מזה עשורים שהמערכת הפוליטית לא מתפקדת, לא משנה אם את הימין או שמאל, המערכת לא מתפקדת בצורה, בטח לא מיטבית וגם לא מספקת. ושפעם אחר פעם אנחנו נכנסים לכל מיני פינות וברוכים, ואפילו קטסטרופות כמו שהיה פעם, בין היתר בגלל שהמערכת לא מתפקדת, והיא לא מתפקדת להבנתי, בין היתר או במידה רבה, בגלל ששיטת הבחירות היא פשוט בלתי אפשרית. תפקדה לא רע בעשורים הראשונים, בעשורים האחרונים היא מביאה להבנתי. זה הם כל חטאת בתפיסתי. איך מתקדמים מעבר לזה? אז קודם כל לוקחים נשימה עמוקה. ספגנו מכה איומה. ספגנו דברים קשים בעבר, אנחנו שנינו מספיק מבוגרים כדי לזכור אחד מהם שנקרא מלחמת ששת הימים, שאולי אני אגיד משהו שיקפיץ חלק מהצופים, אבל אני חושב שהייתה הרבה יותר גרועה ממה שקרה לנו בשבעה באוקטובר. ההבדל הוא הבדל פסיכולוגי תודעתי, כי זה היה על הבית, וכי יישובים ישראלים נכבשו, ואנשים, אנחנו יודעים מה שקרה. מבחינה פסיכולוגית זה, גם מה שקרה בשישה באוקטובר ב-73, לא היה קל מבחינה פסיכולוגית, אבל מבחינה אסטרטגית זה היה איום הרבה יותר גדול. אז לרגע עברנו דברים ונעבור גם את זה. ויחד עם זאת, אחרי שנרגענו, יש פה בעיות מאוד בסיסיות, כי הבעיה היא יותר עמוקה מהתקלה הזאת. הייתה בתקלה מודיעינית, מבצעית, כמעט לא ניתנת להסבר, זאת הדעת לא נותנת שמדינת ישראל נכשלה בצורה כזאת, אוקיי. יש איזה דברים עמוקים, וזה לא רק מה שאמרתי מקודם, שיטת הבחירות. היו כל מיני קונצפציות שהתנפצו, כל מיני דברים. זה נכון גם בתחום הסייבר. אני חושב שמדינת ישראל חייבת לעבור בשנים הקרובות איזה תהליך מעמיק של בדק בית ורפורמות, ופה מה שיפריע לצערי זה שוב
הפוליטיקה.
בתחום הסייבר, אני לא יודע כמה ההייטק הישראלי בכלל יתושש ממה שקרה, ומהרפורמה המשפטית, ההפיכה המשפטית, איך שתרצה לקרוא לזה.
כן, היה כאן שרשרת של דברים, בהחלט.
שנה שלמה שפגעה קשות, והפגיעה בדימוי הישראלי בעולם, אז חלק מהדברים יגידו, קיביני, מה, יש לו מוצר טוב, אני קונה אותו. יש אנשים, שאני אומר אנשים, אני לא מדבר על בודדים בעולם היום, שלא רוצים לדעת מאיתנו, שלא רוצים שום קשר איתנו, גם אם יצטרכו לשלם קצת יותר ממישהו אחר, אבל לא עם המדינה המצורעת הזו.
אני חייב להגיד לך שיש חברה שאני לא אכנס, לא אגיד שמות,
לא, אבל
שאני מייעץ להם, והם עושים כל מאמץ לנקות כל סממן ישראלי כרגע, כי הם טוענים שזה פשוט מייצר בעיה.
נכון. זה לא חברה אחת לצערנו.
אז בוא ננסה להיות אופטימיים ככה לקראת הסוף של הרעיון.
אז קודם כל אני תמיד חשבתי שאופטימיות זה דבר שגובל באנטישמיות. יהודי לא יכול להיות אופטימי.
אהבתי.
אבל זה לא נכון. אני... אם נסתכל היסטורית, אני חושב שמדינת ישראל בכל זאת הייתה הצלחה מסחררת. יש לנו כמה בעיות מאוד מאוד קשות, ומזה כמה עשורים התהליכים לא היו חיובים. אני מקווה, אני עדיין לא בטוח, אבל אני מקווה שאנחנו נתאושש מהסיפור הזה, ונלך נפרוץ קדימה. אין סיבה שלא, אבל זה תלוי בזה שאנחנו נעשה כמה שינויים קשים, קודם כל בתחום הפוליטי.
יופי. אז קודם כל, אני כבר עכשיו, כבר פה מתחייב לך, שאתה עוד תגיע לכאן.
אשמח.
כי זה באמת היה מאוד מאוד מעניין, מאלף. אתה יודע, יש כאלה משפטים ש... אני אומר, זה משפטים כדי לעודד, אבל המשפטים האלה גם נכונים. אתה יודע... מתוך הקושי נולדת הצמיחה, זאת אומרת, הפורס מגיע לא מזה שאתה הכל טוב לך והכל נחמד לך ואתה שוכב לך על הספה, אלא זה מגיע ברגע שיש קשיים, שם אתה מתחיל להתרומם כלפי מעלה, ואני מקווה שבאמת זה המצב שלנו, אם זה סייבר או כל דבר אחר.
נקווה.
צ'אק, תודה רבה על הרעיון הזה.
תודה לך.
המון המון תודה על הזמן. תודה.